יש שכר פסיעות, שכר ישיבה בפקקים, כן. טוב, אז הנושא באמת הוא בשדה וליד הבאר. הכותרת השלמה היא מפגשים נבות ואימהות ומשמעותם לדורות. אז כבר מהכותרת אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על שני זוגות מתוך האבות והאימהות, יצחק ורבקה שנפגשו בשדה, ויעקב ורחל שנפגשו ליד הבאר. והתורה מרחיבה ומפרטת בשני המפגשים האלו, ואנחנו נעיין בהם מתוך מטרה באמת לראות מה אנחנו לומדים, כמובן בעזרת חז"ל, מה אנחנו לומדים בכל אחד מהם, גם לחיי היחיד וגם כמובן לחיי האומה, כי אנחנו מדברים על הבנייה של האומה, הבנייה של הבתים של האבות והאימהות. אני רוצה להניח שתי הנחות יסודיות לפני שאנחנו נכנסות לגוף הלימוד, כי נעיין באמת בשתי הסוגיות, אבל לפני כן אני רוצה שתי הנחות יסודיות כשניגשים ללמוד על האבות והאימהות, ניגשים ללמוד תנ"ך בכלל. אז הנחה אחת, שכל ההתבוננות שלנו במעשי האבות, האבות והאימהות של האומה, היא מתוך הבנה של דברי חז"ל שמופיעים בגמרא, מסכת שבת, קי"ב, עמוד ב', הם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, והם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ויש המשך. מה רוצים לומר לנו? מה זה עם ראשונים? כמובן ראשונים, זה ראשונים ראשונים, זה אבות ואימהות, אבל גם אחר כך יש לנו דורות של ראשונים, כל מי שקדמו לנו. עם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם אתה תופס אותם כמלאכים, כקדושי עליון, כאנשים שאנחנו מתבוננים בהם, תכף נראה איך ולשם מה, אבל מתוך עמדה נפשית שהם כמלאכים לעומתנו, אזי התפיסה שלנו נכונה. זו התפיסה שצריכה להיות לנו כבני אדם שבאים ללמוד תורה. אבל אם חלילה ראשונים בעיניך הם כבני אדם, אנחנו והם בני אדם, על השאיפות, על הרצונות, על הכישלונות, על הנפילות, חלילה, ואנחנו רוצים להשליך מהם עלינו, אז יותר מאיתנו עליהם, אז זו תפיסה חומרית, חמורית. עם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ואז עדיף שלא ניגש. אז כמובן שאנחנו כן לומדים את הסוגיות האלה, ולמה לומדים אותם? כאילו, הכי פשוט היה אולי לא לגעת, שמה ניגע לא נכון. למה אנחנו לומדים? כי יש לנו את המאמר שמופיע בדברי הרמב"ן בבראשית י"ב, על הפסוק בראשית י"ב ו, על הפסוק ויעבור אברהם בארץ עד אלון, עד מקום שכם, עד אלון מורה, זה עדיין לא בדף המקורות. והרמב"ן שם מצטט את המאמר שמופיע מקורו, ראיתי בתנחום התת, שאומר מעשי אבות סימן לבנים. כשאיך אנחנו בדרך כלל תופסים את הביטוי הזה, מעשי אבות סימן לבנים? אני לא מרצה, אני מלמדת, כן, אני לומדת איתכם. בבקשה? זה כבר הרמב"ן. אבל פשט ככה, מעשי אבות סימן לבנים. כלומר, סימן, סמל, זה כבר הרמב"ן. אבל סימן, סמל, כלומר, זה ישמש לך סימן, זה ישמש לך דגם, מעשי אבות, סימן לבנים. אנחנו לומדים את מעשי האבות כדי ללכת בדרכם. אברהם אבינו הכניס אורחים, ומסופר לנו על הכנסת אורחים שלו, כדי שנלמד ממנו איך ראוי להכניס אורחים וכו'. הרמב"ן, על פי התנחומא שאומר, כל מה שאירע לאבות, סימן לבנים. כלומר, האבות כבשו את הדרך לפנינו, ואברהם נכנס דרך שכם, אז אחר כך בניו ייכנסו וכו'. וכך הוא מפרש לאורך כל ספר בראשית, באמת את מעשי אבות, סימן למה שיארע לבנים. בעומק, גם יותר עוד ניכנס לזה, מעשי אבות, סימן לבנים. אנחנו, האבות, חוצבנו מהם. הנביא ישעיהו אומר בפרק נ"א, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה מחוללתכם. כלומר, אנחנו צריכים להביט אליהם כי הם הצורים מהם חוצבנו. הם הצורים, הם הסלעים, שאנחנו הגרגרים שחוצבו מהם. אם אנחנו גרגרים מהצורים האלה, משמע שיש לנו את הכוחות שיש להם. הם הופיעו את הכוחות האלו במלוא הגודל, במלוא העוצמה, אבל יש בנו את הכוחות, זה ה-DNA שלנו. ממילא, מעשי אבות סימן לבנים כבר לובש כאן עוד לבוש. אנחנו לומדים את מעשי האבות והאימהות, כי לא רק כדי ללמוד מהם איך להכניס אורחים, איך לגמול חסדים, רבקה וכו', אלא כי אברהם אבינו הכניס אורחים, שרה, רבקה גם לחסד בהשקיית הגמלים, אנחנו, יש בנו את זה, את הכנסת האורחים, את גמילות החסדים, את מסירות הנפש וכו', כי חוצבנו מהם. ממילא אנחנו רוצים ללמוד את מעשי האבות והאימהות, גם שהם ישמשו לנו דגם, אבל גם שיאפשרו לנו לגלות כוחות שתמונים בנו, ואנחנו לומדים את זה מתוך מגמה להופיע את הכוחות שיש בנו ולעורר ולהופיע אותם. זה לגבי הלימוד על האבות והאימהות בכלל. הנחה יסודית אחת. הנחת יסוד נוספת שנייה שאני רוצה להניח לפני שאני אכנס לסוגיות, היא על פי דברים שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר את זה במאמר בשם ישראל קדושים, הוא אומר שעיון בהופעה, כשיש דמות שמופיעה במקרא, או מאורע שקורה, אם אתה רוצה לעמוד על האפיון, על המיוחד לדמות הזו, תלך למקום הראשון שבו התורה או הנביא מזכיר אותה, ומה נאמר שם על הדמות הזו, ושם תלמד על הדמות. אז נאמר, על שרי, שרי עסקה ושרי עקרה ולא ילדה, לומדים את האפיון של שרה. אולי בלשון, אני אקריא את לשון הרבי צדוק, במקום שמילה זו נזכרת פעם ראשונה בתורה, שם הוא שורש העניין. זה לגבי דמויות בתנ"ך בכלל. אני רוצה מכאן לומר, נראה לי שניתן לומר, שכשהתורה מתארת את רגע המפגש בין בני זוג שהם האבות והאימהות, בין רבקה ובין יצחק ורבקה, בין רחל ולאה, והתורה מתארת את רגע המפגש ואת האפיונים שלו, זה יאפיין את המערכת הזוגית שתתפתח אחר כך הלאה, בין יצחק ורבקה, בין יעקב ורחל. ומכיוון שזה לא רק זוגות פרטיים, אלא הם אבות ואימהות האומה, אז יש כאן איזה אבני יסוד בבניין של האומה. ולכן התורה, שלא מכבירה מילים סתם, מעריכה בתיאור הזה, ואנחנו עכשיו, אחרי שתי הקדמות האלה, הקדמה על היחס, העמדה הנפשית-רוחנית שצריכה להיות כלפי לימוד על האבות והאימהות, והקדמה הזו שאנחנו הולכות למקום שבו נפגשים יצחק ורבקה, שבו נפגשים רחל ויעקב, ואנחנו רוצים לראות מה ניתן לנו, מה סומה עלינו ללמוד משם על, לגבי הזוגיות שלנו, שזה יהיה סימן לנו, הזוגיות הפרטית שלנו, אבל גם לגבי חיי האומה, בגלל שכאן יש את אבני הפינה לבניין האומה. כן, כן, כן. כי אין תיאור של המפגש של יעקב ולאה, יש לנו את ה... את הנישואים, את המדרשים, אבל התיאור, ותכף נראה עד כמה פרטי תיאור, יש לנו של יצחק ורבקה ושל יעקב ורחל. אז עכשיו בואו ניגש, יש לכם בדף שלפניכן גם את הפסוקים, מי שהביא התנ"ך טוב מאוד, אבל רציתי שיהיו גם הפסוקים לפניכן, אז אני קוראת את בראשית כף ד' הפסוקים שמתארים את המפגש בין יצחק ורבקה, תוך כדי קריאתי, בבקשה, אתם מוזמנות להעלות שאלות. יש כאן עוד, כן. בראשית כף ד' פסוק סמך א', ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבו באר לחי רועי והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו ויער והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתקס. בבקשה, רוצות להעלות שאלות? יצחק בא מבו באר לחי רועי. יופי. מה פשר המקום הזה? מה רוצה התורה לומר לנו בזה? מעולה. מקום השבוע הוא ארץ הנגב, אבל הוא יצא ממקום השבוע, הלך לבאר לחי רועי, ועכשיו הוא הולך לחזור לביתו, לארץ הנגב. בסדר? באר שבע. יופי. יופי. הוא מכונה גם איש וגם העבד, כן. נכון. אז יופי, היא קודם כל רוצה, ואנחנו מכירים את כל המדרשים, שהיא רוצה ללכת אחרי, ואחר כך ניכנס לזה פנימה, והוא לוקח אותה, כי זה מילוי השליחות שלו. הוא לוקח אותם ומתקדמים. הם מתקדמים, נכון, הם באים, היא יוצאת ממקומה עם העבד, יש כאן שיירת גמלים, שרוכב, על הגמלים רוכבות רבקה ונערות שלה, ומי הולך בראש? האיש, העבד, העבד שהוא האיש, נכון? אנחנו על הכל באמת יש לנו מדרשים, אבל לא ניכנס לזה למה הוא מכונה האיש גם והעבד, אבל נכון שיש מקום להיכנס לזה ויש על זה פירושים. הרבה ווים. פעולות, הרבה פעולות, נכון? עכשיו, רגע, אז רגע, המפגש איפה מתבצע? הוא בא מבו באר לחי רועי, והוא יוצא לסוח בשדה, אז עכשיו הוא יוצא לסוח בשדה, מסתבר במקומו, בארץ הנגב, אבל מציינים לנו שהוא בא מבאר לחי רועי, אז אולי כאן לרגע, לפני שנשאל עוד שאלות, אני רק אומר משהו על באר לחי רועי. באר לחי רועי זה המקום שבו גרה הגר. היא קראה לבאר, באר לחי רועי, כי ראתה שם את השם, אם אתם זוכרות. בבקשה? בבקשה. כן, כן. יש כאן עוד, אני רואה כאן עוד דף אחד. יש שם עוד, אז הנה, אפשר להעביר להם. בבקשה. גם כדאי להתקרב, זה מקומות טובים. כן, עדינה. יופי. אז את שואלת, תגידי לי אם נכון, אם את רוצה לשאול, את רואה אותה מתבטלת, איפה את רואה שהיא נופלת מעל הגמל, מה משמעות הנפילה מהגמל? היא שואלת מי האיש, נראה עם פשר השאלה, ומתכסה מהפשר ההתכסות. נכון. אז אולי באמת אני אגיד משהו על באר לחי רועי, ואחר כך נתייחס לזה, בבקשה. יופי, טוב, יופי, אתם עולות על הכל. על כל השאלות, זה מעולה, תשאלו עוד, אז כך למדתי ממורתי הגדולה, נחמה ליבוביץ', לשאול קודם, כמובן את התשובות לחפש בחזל, לא לתת אותה מדעתנו, כן. אז אני רק רוצה לומר משהו קטן, בא מבו באר לחי רועי, אומר רש"י במקום, שהוא הלך להחזיר את הגר, אנחנו מדברים כאן על אחרי פטירת שרה, ובעצם העבד אליעזר יצא לחפש אישה ליצחק, נכון? שתבוא לאוהל של שרה ותהיה המחליפה של שרה. גברת הבית הייתה שרה, מי שרצה להרים ראש ולהיות הגברת גורשה עם בנה, הגר, וישבה במקום שהוא באר לחי רועי, היא קראה לו כך, כי ראתה שם את אלוקים, ועכשיו אחרי פטירת שרה אמו, וכשהעבד יצא לשליחות להביא לו אישה שתהיה הגברת החדשה של הבית הזה, ואנחנו מכירים את המדרש שאחרי ששרה מתה פסקו שלושה דברים באוהל, רבקה הגיעה, חזרו שלושת הדברים. אז באמת, כשזה ברור, אז יצחק ערב נישואיו הולך למקומה של הגר להשיב אותה אל אברהם. מדרש שרש"י מצטט, לא כל כך ידוע, נראה לי שהזיכרון שלנו הלאומי רוצה להיות סלקטיבי ולא בא לנו לזכור כזה מדרש. כי הגר, החזירו את הגר, ממש לא בא לנו, אבל כן. אז הגר הוחזרה, והוחזרה על תקן אישה לאברהם, והיא יולדת לו עוד בנים, כתורה, ולא ניכנס לכל, כי זה הדמות של הגר, וזה לא נושא השיעור שלנו, אבל בגדול מה שאפשר ללמוד כאן, זה שערב נישואיו של יצחק, ערב נישואיו של אדם, צריך להסיר קפידה. יש איזה קפידה, הגר יושבת כל הזמן במקומה, בבאר לחי רועי, ויש לה איזה קפידה על כך שהיא גורשה עם בנה ישמעאל. והיא שומרת אמונים לאברהם, היא נקראת כתורה, שרשי מביא שני מדרשים לשם כתורה, שמעשה הנעים כקטורת אחד, ושכתרה, קשרה את פתחה ולא נזדווגה עם אף אחד אחר, שמרה אמונים לאברהם. באמת, אברהם, היא חוזרת אל אברהם והיא יולדת את בני כתורה, כן, הלאה. זה אפשרי כשהיא לא תפריע, כשהיא מכירה את מקומה והיא לא היורשת של שרה. כשהולכים להביא את היורשת של שרה את רבקה, אפשר להחזיר אותה, ויצחק רוצה לנקות כל קפידה לפני שהוא בונה את ביתו. זה באר לחי רועי. אז רק להשלים את זה. בכל מקרה, הוא חזר למקומו, לארץ הנגב, לבאר שבע, והוא יוצא לסוח בשדה. יוצא לסוח בשדה, שוב, כולנו אמונים על דברי רשי, שאבות תקנו תפילות, ויצא לשדה, לסוח, לשפוך שיחו, ויצחק תיקן את תפילת מנחה. אז הוא יוצא להתפלל בשדה, הוא הראשון שאחריו הרבה אנשים אוהבים להתפלל בשדה, כן? בכל אופן הוא יצא עכשיו להתפלל. ומה הוא רואה? הוא נושא את עיניו, ומה הוא רואה? דייקת יפה. הוא רואה שיירת גמלים. חשוב לתורה לציין את זה. הוא רואה מולו שיירת גמלים. זה המראה הראשון שהוא רואה. ורבקה שרוכבת על הגמל עם נערותיה שרוכבות על גמלים, עם העבד שרוכב על הגמל שלו כנראה בראש השיירה, מה רבקה רואה? ותישא רבקה את עיניה, שזה גם ותישא את עיניה, היא נושאת עיניה למשהו, ותראה את יצחק, זה הכתוב אומר לנו שזה יצחק, היא לא יודעת מי הוא, אבל התגובה האינסטינקטיבית שלה, ותיפול מעל הגמל. אז צריך לברר מה המשמעות של זה. אז יש לה שתי תגובות, אחת זה אינסטינקטיבית, היא נופלת מעל הגמל, השנייה היא פונה אל העבד שאיתו אחריו היא הלכה, והיא שואלת מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? למה היא שואלת? ויאמר העבד, הוא אדוני, והיא יודעת שהיא מיועדת לאדוניו, כן? ואז תגובתה השנייה, המעשה השני שלה, ותיקח הצעיף ותתקס. ואז אנחנו רוצות לשאול, א', למה התורה מתארת לנו בפירוט כזה, ומה התורה מדגישה לנו אם נמקד? מה התורה מדגישה על רגע המפגש הזה? טוב, עוד? מה נאמר עליו, מה נאמר עליה? ויר גמל, הנה גמלים באים, והיא ותרא את יצחק. הוא ראה שיירת גמלים והיא ראתה את יצחק. הדברים שאני רוצה לומר עכשיו, שמעתי מפיו של הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמו, בשיעור על הנושא הזה, ושאני מביאה את הדברים בשמו. יצחק, ההבדל בין יצחק ורבקה, הוא, סליחה, השאלה הנוספת שאני שאל, חוץ מהפרטים האלו, זה מה פשר התגובה שלה? למה היא נופלת מהגמל, ולמה היא מתכסה בצעיף? יצחק, יש לו תכונה פנימית כזאת שהוא מסוגל לראות גמלים. מהו הגמל? הגמל זאת חיה שיש לה סימן טהרה פנימי. הרי בשביל שבהמה חיה תהיה טהורה, היא צריכה סימן טהרה אחד פנימי שהוא מעלה גרה, וסימן טהרה חיצוני שהוא מפריס פרסה שעושה השסע. החזיר הוא ממש מתנהג בצורה חזירית. הוא מראה את ההטלפיים שלו ואומר ראו טהור אני. הוא מתפאר בסימן הטהרה החיצוני שלו, אבל הוא לא טהור, כי אין לו את סימן הטהרה הפנימי. הגמל יש לו סימן טהרה פנימי ולא חיצוני. אז זה בעל חיים, זה מציאות, אמר הרב אלי, זה מציאות של בעל חיים גולמי, גס. אבל בפנים בפנים, למי שאחד עין, יכול לזהות את נקודת הטהרה הפנימית. ויצחק אבינו, העקוד, הנעקד, הקדוש עליון, זה שגדל בביתם של אברהם ושרה בצורה מאוד סטרילית, ישמעאל הורחק משם על מנת שיצחק יוכל לגדול בשיא הטהרה, בשיא הקדושה שלו. יש לו את הכוח הזה של ההתבוננות הפנימית במציאות, בתוך המעבה הגסות החיצוניים, להתבונן פנימה ולחדור ולגלות את נקודת הטהרה הפנימית ולהעלות אותה. כך גם יוסבר, כמובן הדברים הם על פי דברים של הרב קוק, שתכף גם נצטט, ואני... בבקשה? כך גם מוסבר שהוא מחפש גמלים, לכן הוא גם כן אחר כך רוצה לברך את עשיו, כי מה הוא רוצה, מה זה ברכה? זה למצוא את הנקודה שהאדם חזק, קיים בה, חזק בה, ולהעלות אותה. אז הוא רוצה, לא שהוא חושב שעשיו צדיק, הוא רוצה לברך את יצחק, את עשיו, סליחה, בדבר שהוא חזק בו, בציד, בכוח, בנצחנות, ותכף נראה בשביל מה. ורבקה, בבקשה? כן, כן. אבל יש בו נקודת טהרה פנימית, זה הכיבור, זה, קודם כל נקודת החוזק שלו, זה הכוח הפיזי והכוח לכבוש והכוח לנצח שצריך אותו בחיים, תכף נראה. וכמובן, כשהוא ביקש ממנו לעשות לו, לצוד לו סייד, כדי שתהיה לו את נקודת הזכות של כיבוד אב. כן. רבקה, לעומת יצחק, היא מעשה כבר במציאות של גמלים. היא באה מתוך מציאות גמלית, היא מציאות מעורבבת של טהור וטמא מעורבבים, שנקודת הטהרה נמצאת, אבל יש לה את הגסות. היא בת לבן, בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי, אומר רש"י, בת רמאי, אחות רמאי, היא אחות של איש שנקרא לבן, אבל בעצם בתוכו הוא שחור. כלומר, היא באה מתוך מציאות גמלית, מעורבבת, והיא מה מחפשת? היא נושאת את עיניה, מה היא רוצה לראות? טהרה מוחלטת. היא רואה את יצחק. הוא רואה גמלים והיא רואה את יצחק. הוא, יש לו את הכוח לראות את המציאות הגמלית הזו שממנה באה רבקה, ולזהות את רבקה, הניצוץ הזה שנמצא שם, בתוך המציאות הזו של בתואל ולבן, ולהוציא אותה משם ולהביא אותה אל יצחק. ואם כבר דיברנו קודם על הכוחות שיש לנו מאבות, הכוח הזה יש לנו מיצחק. יש לנו מיצחק מסירות נפש, יש לנו מיצחק עוד כוחות, אבל הכוח הזה של לראות במציאות מעורבבת, במציאות שחול וקודש משמשים בה, שטהור ותמם משמשים בה, לנסות עם עין פנימית חודרת לזהות את הנקודה הפנימית הטהורה ולהעלות אותה. זה כוח שיש בנו, צריך לגלות אותו. יש אנשים שהם טובים בזה, הם מגלים אותו והם פועלים נפלאות. כן. יש אנשים ש... צריכים להיזהר מליגוע בדברים, זה אני רק רומזת לדברים של הרב קוק, מאמר הדור ואיגרת הקנה, על מי ראוי לקרב רחוקים וכו'. סוגרת סוגריים. אם כן, התורה אומרת, הוא רואה שיירת גמלים, והיא רואה את יצחק. ואז כשהיא רואה את יצחק, היא מחפשת שכינה. דרך אגב, לפני שנשיב לשאלה למה היא מתכסה, למה היא נופלת, אז נופלת מעל הגמל, היא רוצה לרדת מהגמל. היא מעשה בחיים האלה הגמליים. היא נופלת מעל הגמל. היא רוצה לרדת מהמציאות הזו, היא רוצה ללכת אל יצחק. ולפני שנשיב לשאלה למה היא מתכסה ומה זה, מה עובר עליה, רק שניונת, אז רק נאמר שאחר כך בהמשך, כשהיא כבר, אחרי שיצחק ורבקה נישאים, והיא בהיריון המוזר הזה, שהיא שואלת, אם כן, למה זה אנוכי, וכל המפרשים דנים בשאלה, ותרצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרוש את השם, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. אז כל המפרשים דנים בשאלה, ותרצצו הבנים בקרבה, כל אישה שהייתה בהיריון יודעת שיש התרוצצות של העובר ברחם, אז מה, קשה לך לסבול? למה זה אנוכי? למה בכלל נכנסתי לסיפור הזה? ודאי לא. אלא רש"י מביא שם את המדרש, שממה הייתה מוטרדת? שכשהיא עוברת ליד בתי כנסיות, התינוק מפרקס ורוצה לצאת. כשעוברת ליד בתי עבודה זרה, התינוק מפרקס ורוצה לצאת. אז מה מטריד אותה? והיא שואלת, למה זה אנוכי? מה, יצאתי מהמציאות הגמלית ואני נוסעת בקרבי גמל? מישהו שרוצה פעם בית כנסת ופעם בתי עבודה זרה? למה זה אנוכי? למה עשיתי את כל הדרך הזו ועזבתי והלכתי וניסיתי ליצחק ואחרי כל שנות ההכרות הריתי ואני בסוף נושאת בקרבי מציאות גמלית כזו? מה מרגיע אותה? כשמה נאמר לה כשהיא הולכת לדרוש את השם? שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו וכולי. תהיה הפרדה, יהיה ברור, תהיה הפרדה בין טהור ותמה וזה מרגיע אותה. כשיש הבחנה אפשר להתמודד. הערבוב ממנו היא כבר רוצה להתרחק. טוב, אז עד כאן. עכשיו השאלה, מדוע היא מתכסה? מה פשר ההתכסות? אז רק לפני כן רצית לשאול, סליחה. נכון. אני לא מצאתי, אבל אני גם שמתי לב לזה. יש עניין של לרדת, כמו גמל, יש לנו חמור. לא סתם שמשיח רכוב על חמור, זה לרכב על החומריות. אברהם חובש את החמור כדי ללכת לעקדה, זה לחבוש את החומריות, להתגבר על החומריות. הפעולה ביחס לבהמה, לחיה הטמאה, היא התגברות. אז גם ליפול מעל הגמל, אפילו טכני, גמל זה מאוד גבוה, צריך ליפול ממנו, אבל זה, היא רוצה לרדת משם, זה כן. עכשיו השאלה, מה פשר התגובה שלה הזאת? אז אני רוצה לקרוא יחד את הפירוש של הנציב מוולוז'ין בעמק דבר לפסוק הזה. אומר הנציב כך: ותישא רבקה וגומר ותרא את יצחק בעודו עומד ומתפלל, והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאוד. הוא היה ידיו פשוטות בתפילה, ממש אנחנו לא מציירים את סיפורי התורה, אבל אם היינו מציירים, אז ממש אפשר לצייר את המפגש הזה, נכון? הוא בשדה עומד וידיו פשוטות בתפילה, ואיך הוא נראה בעיניה? הנה יש לך כאן דף. יש כאן, אמרו לי עוד, כן. הוא נראה בעיניה כמלאך אלוקים נורא מאוד. וכמבואר ברבה, בראשית רבה, שראתה ידיו שטוחות בתפילה, על כן נבעתה מאוד. תגובה של פחד, נכון? ותיפול מעל הגמל מרוב פחד ואימה. אמנם לא ידעה ממי היא מתפחדת. היא לא ידעה שזה המיועד לה. היא ראתה מישהו שנראה בעיניה כמלאך אלוקים, ולכן היא נבעתה. אמנם לא ידעה ממי היא מתפחדת, ואילו לא הייתה יושבת עם העבד על גמל אחד, והייתה יושבת מאחורה, ואת שראתה שאחר כך האיש הולך לקראת העבד ועומד ומדבר עמו ככל אדם, אם הייתה יודעת שזה בן אדם, רגיל, מדבר, הייתה דעתה מתקררת בתוך כך, עד שבהודעה אחר כך מי הוא האיש, היה כבר שר הפחד ממנה. אם היה לה, ברגע הראשון, הייתה הבנה שזה איש, זה היה בסדר, אבל בשנייה הראשונה היא רואה מלאך אלוקים. אבל ביותה יושבת עם העבד, ובתוך הפחד שאלה את העבד, מי האיש הלזה? אומר הנציב, אשר אני מתפעלת ומתפחדת ממנו. למה היא שואלת מי זה? כי אני רואה אותו ואני מרגישה התפעלות ופחד. וכמבואר בבראשית רבה, בלשון הלזה משמעו אדם מאוים ונורא. על כן כששמעה שהוא אישה, הוא המיועד לה, ותיקח הצעיף ותתכס מרוב פחד ובושה, כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאישה. וואו, למה? למה היא לא ראויה? היא באה ממציאות גמלית, והוא נראה מלאך אלוקים נורא מאוד, כן. ומאז והלאה נקבע בליבה פחד. ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב, אשר ביות להם איזה קפידה עליהם, לא בושו לדבר רטט בפניהם. מה שאין כן רבקה. שרה אומרת לאברהם, חמסי עליך, ישפוט השם בני וביניך. רחל אומרת ליעקב, הבה לי בני ועם עין מתה אנוכי. רבקה, כאילו לא מדברת, מה שאומרים עם דוגרי, עם בעלה, כך זה נשמע על פניו, תכף נבין את זה יותר בעומק. מה שאין כן רבקה. וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא בפרשת תולדות, שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות לגבי הברכות. איך אנחנו יודעים שהם מחולקים בדעות? כי יצחק מזדקן, ואז הוא אומר, קורא לעשו בנו הגדול, אומר לו, תצאו צייד, אני רוצה לברך אותך לפני מותי. ורבקה, מה עושה במקביל? קוראת ליעקב וכולי, מביאה לו את הבגדים וכולי. מה מאוד כאילו זועק שם בפשט, בסיפור כשאנחנו קוראים אותו? לפני זה, כן, אחר כך נבין את המעשה, אבל לפני המעשה, דברו. כאילו, יש כאן, ודאי, לא כך צריך להבין את זה, אבל יש כאן על פניו סיפור שיש כאן זוג הורים ותאומים וחלילה, אבל אני אומרת, על פניו נראה, אפשר היה אולי לקרוא, ולצערנו יש אנשים שככה ניגשים לתנך, וכמו שאמרנו קודם, תפיסה שראוי שלא ללמוד כך בכלל, אבל יש שני הורים, תאומים, יש בן אחד שאהוב על האבא, חלילה בן אחד שאהוב על האמא, ואז האבא לפני מותו רוצה לברך, ויש לו ברכה, רוצה את הבן שהוא מעדיף לברך, הוא מברך את עשיו, קורא לעשיו לברך אותו, ורבקה, אישה, אמא, יש לה בן שהיא אוהבת, והתורה אומרת באמת, והתורה אומרת, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יש כאן תקבולת לא שווה, פעמיים היא לא שווה, למה? אני חוזרת, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יפה. האהבה הראשונה מנומקת, אוהב אותו כציד בפיו, אצל אהבת רבקה ליעקב, רבקה אוהבת את יעקב, ולגבי יצחק, זה לגבי עשיו, ויהב, זה נכון, זה הווה מתמשך, אבל זה גם על שם העתיד, ורבקה אוהבת בהווה. נתייחס לזה עוד מעט, אבל על פניו אפשר היה לקרוא את הסיפור כך אולי, כאילו, ואז רבקה חושבת שהראוי יותר לברכה הוא יעקב, אז היא מסדרת שיעקב יקבל את הברכה שתוכננה לעשיו. נראה אחר כך שזה לא כך, אבל השאלה המתבקשת היא שידברו. יכול להיות, האמא יותר מצויה, נמצאת עם הבנים, האבא, אז אם האמא חושבת שהאבא יש לו איזה אולי טעות בשיקול דעת, אז שדברו, שיפגשו. אני לראשונה שמעתי סיפור על זה, שהייתי ילדה בבית וגן, והרב קופרמן, זכר צדיק לברכה, יזם שיעור לבנות בליל שבת בשכונת בית וגן, וזה היה פרשת תולדות, ואני זוכרת שאז הוא שאלת השאלה, רגע, הם לא נפגשים בארוחת ערב, למה הם לא יכולים לדבר? כן. אז הנציב, הייתה שאלה קודם, כן? יופי, יופי, א' היא פועלת ותכף נראה, יופי, יופי, ותכף נראה גם שבאמת מערכת היחסים ביניהם היא לא כזאת, שהם לא מדברים, תכף נראה, כן. אבל נמשיך רגע בנציב, אז הנציב אומר, רגע המפגש, אם אנחנו הרי ענייננו לדבר על רגע המפגש ואיך הוא חורץ גורלות של אומות ושל עם ישראל, רגע המפגש, אומר הנציב, קבע עמדה נפשית. היא ראתה אותו ונראה בעיניה כמלאך אלוקים, ובאותו רגע נקבע בליבה איזה אימה, איזה פחד, איזה יראה, יראת רוממות כזו, אולי אני לא ראויה לו, ולכן היא לא מדברת איתו בחופשיות, בפשטות, כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב. ואומר הנציב, וכל זה הקדמה לסיפור, ככה יובן הסיפור של הברכות, אבל בואו נראה את ההמשך של דברי הנציב. ומכל מקום, לא מצאה רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים, כי היא יודעת את האמת, כי עשיו רק ציד בפיו. וכן בשעת הברכות, למה את לא מדברת איתו? וכל זה, עד כאן אנחנו שואלים את השאלה, נכון? אבל עכשיו אנחנו מקבלים את התשובה. וכל זה היה סיבה מהקדוש ברוך הוא, שיגיעו הברכות ליעקב דווקא באופן כזה. כאשר יבואר במקומו, אז באמת הוא יבאר את זה שם, אבל אנחנו עוד רגע נבאר. ואילו הייתה רבקה עם אישה, כמו שרה ורחל עם אנשיהן, לא היה מגיע בזה האופן. והכל בהשגחה פרטית מראש, שתגיע רבקה ליצחק בשעה שתיבהל ממנו, ויצא אחרית דבר כפי רצונו יתברך. תגיבו. נו, מילה אחת של תגובה על הדברים האלה. מדהים, לא? מה שנראה בעינינו כאילו, בשפה שלנו, חוסר תקשורת שהוביל לשרשרת כזאת של, כאילו, אם הם רק היו מדברים, והיא רק הייתה אומרת לי, יצחק, לא, אתה חושב שכדאי, שצריך לברך את עשיו, עשיו סתם מרמה אותך, צייד בפיו, תברך את יעקב, הוא הילד הטוב, הראוי לברכה. אם יעקב היה מקבל ברכה ולא יצחק ולא עשיו, הכל היה מסתדר והכל היה בסדר. מה שנראה בעינינו כאילו תקלה ולא סתם, אלא שגרם מה שאמרת קודם, אז הייתה צריכה לגרום ליעקב לומר, אנוכי עשיו בחורך, מה קורה כאן עם האמת ומה כאילו, גם ממש לא נעים לנו עם הסיפור שמה, אישה עושה דברים חלילה מאחורי הגב של בעלה, מה קורה? אז אומר הנציב, זה היה כל זה בהשגחה, כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר שרגע המפגש יקבע בליבה, הוא יראה בעיניה כמלאך אלוקים, והיא לא תזהה שזה האיש, שהוא איש רגיל, ויקבע בליבה איזה, תקבע איזה עמדה נפשית של פחד ויראה, יראת תרוממות כזו, כל זה מסודר בהשגחה פרטית מראש, שיגיע בשעה כזו ויצא אחרית דבר, תכף נראה מה אחרית דבר שיוצא, כפי רצונו. הרצי יהודה תמיד היה אומר שכל דיעבד אצלנו הוא לכתחילה מצד הקדוש ברוך הוא. אז מה קורה כאן? לפני שנסביר בעניין הברכות, רק נגיד שנשמע על פניו כאילו יש כאן זוג חלילה שלא מרוב יראה, היא לא מדברת ממנו, זאת אומרת, וואו, מאיפה הוא בא ומאיפה אני באתי ומה, אני יכולה לפתוח את הפה על ידו בכלל, חלילה. אותו נציב שאומר את הדברים שקראנו עכשיו, אומר בהמשך, אין אצלכם בדף, אני מקריאה לכם. קודם כל, הכתוב אומר עליה, על ויאהביה, שיצחק מביא את רבקה האוהלה שרה אמו, ויאהביה. וזו האישה היחידה, שיש פועל כזה לגביה, שהייתה, יש, ויהב יעקב את רחל מלאה, נכון, אבל ויביאה ויאהביה נאמר על רבקה. והנציב אומר על הפסוק הזה, ויביאה אוהל השרה עמו ויהביה, אומר שמצא ממנה קורת רוח מאהבה עד שבה התנחם מעצבונו על אמו. יצחק, בנה של שרה, היה בעצב, באבל על מות שרה, עד שנשא את רבקה, ובא, שניונת, בא התנחם מעצבונו. אז התנחם מעצבונו, ממילא מסתבר שאמרה לו דברי ניחומים, נכון? ממילא הוא מצא בה, הכניסיני תחת כנפך, והיא לי אם ואחות, להבדיל, אומר ביאליק. זאת אומרת, יש כאן עכשיו מישהי שהיא כמו במקום אהבת אם, יש לו אותה עכשיו. אז ודאי שזה לא יחס של ריחוק, יותר מזה בהמשך הסיפור, כשהיא נלקחת לבית אבימלך בפרק כ"ו פסוק ח', ונאמר שאבימלך וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, אומר הנציב שם, מה זה מצחק את רבקה אשתו? מדבר עמה בענייני צחוק המיוחדים לאישה. אותו נציב שאומר שנקבע בליבה פחד ולא מדברת איתו כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב, אומר שיצחק הייתה לו את הרגישות, האומנות המיוחדת לדבר איתה דברי צחוק המיוחדים לאישה. הוא ידע להשמיע באוזניה מה שטוב לאישה לשמוע. זאת אומרת, תיאור של אינטימיות. איך הדברים לא סותרים אלו את אלו? אבל איך זה הולך לנו עם הפחד והרטט, ולא יכלה לדבר איתו, מה? רגע, אולי אחת אחת, את בסוף. טוב, אבל בכל אופן, בפשט, כאילו אין דיבור, בנושא של הבנים, של הברכות, בפשט אין דיבור, נכון? את אומרת שזה בגללה, אבל בכל אופן, מה קורה? כן, עוד, מה אפשר? עוד רצית לומר? סליחה, בשורה השנייה? רצית גם להשיב? אבל נקבע בליבה פחד שאומר הנציב שבגללו, זה היה עד הנושא של הברכות, זאת אומרת כבר גם אחר כך, כשיש לה לפני מותו, הרי הוא מברך לפני מותו. אז הם איש ואישה, יופי, הם איש ואישה, ויש ביניהם אינטימיות גדולה. והוא אוהב אותה, זה הכתוב אומר, ויהביה, וינחם, הוא מדבר את הענייני צחוק המיוחדים לאישה. בקשר הזה של איש ואישה יש קשר אינטימי וחם ופשוט וטוב. בעניינים הגדולים הללו של סוגיית הברכות, אני רק, בגלל שאני מסתכלת על השעון, אנחנו רוצים להגיע לעוד סוגיה, אז אני אומר את זה ממש בתמציתיות, כי זה נושא שאפשר הרבה להרחיב בו. סוגיית הברכות זה סוגיה, והתייחסות ליעקב ועשיו, ומילא סוגיית הברכות, היא הסוגיה של בעצם עכשיו הקמת עם ישראל, ומקום של ישראל ועמים וכו'. כאן יש הבדל, יש מטרה משותפת ליצחק ורבקה, והבדל במקום שהם נמצאים עכשיו. אני אסביר. יצחק ורבקה שניהם, הם בוודאי בונים את ביתם, זה אב ואם של האומה הישראלית, כמו אברהם ושרה, כמו יעקב ורחל ולאה, אבל לצורך הלימוד שלנו היום זה יעקב ורחל, הם בונים את ביתם, בית ישראל. והרצון, המגמה היא באמת, הקמת עם ישראל, עם ישראל שיהיה אור לגויים וכו'. יצחק, הוא כבר בעתיד, יצחק, שמו יצחק. הרי למה אמו קוראת לו יצחק? צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. אז צחוק זה לשון שמחה, שתקרא לו צחוק. למה היא לא קראה לבן צחוק על שם השמחה? כמו רון, כמו, נכון? רון, אור, צחוק. קראה לו יצחק, גם הקדוש ברוך הוא, אבל יצחק זה על שם העתיד. יצחק מגמת פניו היא העתיד, העתיד הרחוק, העתיד הסופי, אחרית הימים. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, יצחק רואה את המגמה הסופית, את העתיד. אז הוא אוהב את עשיו כציד בפיו, הוא יודע שלא מעשיו יצא עם ישראל. אבל הוא חושב יצחק, כל הדברים שאני אומרת עכשיו, זה על פי דברים של רב קוק בספר מדבר שור, וביאור של הדברים בספר לאמונת איתנו של הרב טאו, אמונת איתנו דלד. סליחה, פשוט זה שיעור אחד שאני רוצה להכיל בו שתי סוגיות, אז לא הבאתי את המקורות, אני אומרת את הדברים על פי זה, בסדר? יצחק נמצא שם בעתיד הזה, העתיד שבו יהיה מאוד ברור שעם ישראל מוביל את העולם רוחנית, והתפקיד של הגויים הוא לדאוג לפיתוח הגשמי של העולם. הגויים יפתחו את העולם מבחינה גשמית, ועם ישראל, הגויים כולם ילכו להר בית השם, אנחנו עכשיו ערב תשעה באב, אז נכון יהר בית השם בראש הערים, ונערו אליו כל גויים, ו מבקשים מאיתנו ללמד אותם תורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז זה אחרית הימים, ויצחק חושב שאנחנו עוד לא הגענו למקום שהסגולה כבר צריכה להתברר. כי יש תהליך כזה שבכל דור, זה על פי דברים, זה דברים שרבי יהודה הלוי אומר בספרו הכוזרי, והמהר"ן מפתח והרב קוק מפתח, את הנושא הזה של הסגולה שמופיעה עשרה דורות מאדם עד אברהם, אחר כך עשרה דורות מאדם עד נוח, מופיעה ביחידים. הם הגרעינים והשאר הם קליפות, לכן יש את הברירה של יצחק הוא גרעין וישמעאל הוא קליפה. יעקב הוא גרעין ועשיו הוא קליפה, בני יעקב כולם גרעינים, זה המושג שהטביע רבי יהודה הלוי בכוזרי. בכל אופן, יצחק חושב שעוד לא הגיע זמן הסגולה להתגלות, ועל כן בינתיים צריך לקחת את עשיו ולברך אותו את הברכה הגשמית, כי הוא זה, הוא אבי האומות, הוא זה שיתרום לעולם את הכוח של הגבורה, של הנצחנות, של הציד, הוא רק ביטוי לזה, הכוח של העזות הזו. שצריך כדי לבנות עולם, כדי לשכלל עולם. ויצחק לפני מותו לא תכנן לברך רק את עשיו. אין לנו, אתם רק תצטרכו להאמין לי, אני רק אומר לכם איפה זה, כי פשוט אין לנו את הזמן יחד לעיין, אבל יצחק, כשאנחנו לומדים טוב את הפרשה בפשט, אני רק אקריא לכם כדי שחייכו, בסופו של דבר כמה ברכות של יצחק יש? שלוש. הברכה הראשונה זאת הברכה בפרק כ"ז, כשיעקב בא אליו לבוש בבגדי עשיו, אז הוא מברך אותו ואומר לו, ויתן לך אלוקים איתה לשמיים, ישמני הארץ, אני בפרק כ"ז פסוק כ"ח, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עורך ארור ומבחיך ברוך. זו ברכה שהוא תכנן לברך את עשיו, והוא ברך את יעקב כשהוא חושב שהוא עשיו. והברכה הזו בתמצית היא הברכה הגשמית, נכון? תל השמיים, ישמני הארץ, יעבדוך העמים, כוח השלטון, זו ברכה שהוא תכנן לתת לאסב. כשאסב נכנס אחר כך בדלת ובוכה, ומה, הוא אומר, כבר ברכתי אותו, מה אפשר לעשות? אז הוא אומר לו, יש לך רק ברכה אחת? אז הוא אומר לו, בסדר, נברך גם אותך, ומה הוא אומר לו? פרק כ"ז, פסוק כ"ט, והיה יצחק אביו ואומר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך, את אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. שוב יש לנו כאן ברכה גשמית, יש לנו משמני הארץ, טל השמיים, ויש את הברכה שהוא קיבל לצערנו שהיא כללה גדולה לנו, ועל חרבך תחיה. אז כוח השלטון נהיה כאן עכשיו, על חרבך תחיה, זה המקצוע שלו, הוא קם בבוקר כדי לרצוח. כן. אם כן, יצחק ברך שתי ברכות גשמיות, אחת את יעקב כשהוא חשב שהוא עשיו, ואחת את עשיו. אבל מה הוא תכנן לך תחילה מבחינת ברכה גשמית? אחת לעשיו, רק את הראשונה. בסוף הפרשה, כשרבקה אומרת ליעקב לברוח, ללכת משם, אז הוא בא אל יצחק להיפרד, ואז יצחק מברך אותו את הברכה שהייתה באמתחתו מיועדת ליעקב. ומהי הברכה? פרק כ"ח, כן? ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ואמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. פרק כ"ח קראתי מתחילת הפרק, עכשיו פסוק ב' אני קום לך פדי נערם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך אישה משם מבנות לבן אחי אמך. ועכשיו הנה הברכה פסוק ג', ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבקה והיית לקהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם. היו באמתחתו של יצחק לכתחילה שתי ברכות. הגשמית מיועדת לאסב, והרוחנית מיועדת ליעקב, ושלא נתבלבל. הברכה הגשמית של ירושת הארץ, להיות הממשיך של אברהם ויצחק ויעקב, זה ברור, זה ברור שזה מיועד ליעקב. יצחק מזהה שיש לו אסב ויש לו יעקב, אבל ויהב יצחק את אסב כי צייד בפיו, הוא מחפש עכשיו בהווה את הצייד בפיו, את הנקודה הפנימית הזאת של הכוח שלו לברך אותה בשביל העתיד, שבסוף יתרם הכוח הזה לטובת העולם. ורבקה היא פועלת בהווה, כי האישה פועלת בהווה, המטרה הסופית משותפת לה ולא, אבל היא יודעת שהיא צריכה לפעול בהווה כדי לדאוג לכך שבאלפיים שנות גלות, כל האלפי שנים, עד שעשיו יכיר בכך שהוא יעשה שיתוף פעולה עם יעקב, והם יארגנו את העניינים החומריים בעולם, ויעקב יאמר את העומר הרוחני, עד אז צריך לדאוג שגם יעקב יהיה חמוש בכוחות הגשמיים, כי באלפי שנים עד העתיד הזה הרחוק, שאנחנו מתקרבים אליו בעזרת השם, עשיו לא ישתף פעולה, אז צריך להטעין את יעקב גם בכוח של היכולת להקים מדינה ולהקים צבא וחקלאות ולסלול כבישים וגשרים ולהיות כבשה בין זאבים ולהילחם. אז מה? אז רבקה דואגת שיעקב יקבל את הברכה הגשמית לא במקום הרוחנית, אלא שיקבל גם גשמית וגם רוחנית כדי שיסתדר בעולם גם. והיא מלבישה אותו את בגדי עשיו, ומסביר הרב קוק ש... מלבישה אותו עוד בגדי עשיו וממשש אותו כדי שיצחק יברך את יעקב כשהוא חושב שהוא עשיו, יברך את הכוח הגשמי הזה במלוא העוז. וכאן אין לנו את הזמן להיכנס לרמב"ן של שואל למה אז היא לא אמרה לא, ולמה, הרמב"ן שואל על כך שרבקה לעומת יצחק, יצחק חושב שעוד לא הגיע הזמן הסגולה להתגלות, אבל רבקה יודעת שכבר הגיע, כי קיבלה בנבואה, היא הלכה לדרוש למה זה אנוכי, נאמר לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך ייפרדו עכשיו. יודעת שהגיע הזמן הסגולה עכשיו להתברר, ועכשיו צריך לדאוג שמיעקב תקום האומה. והרמב"ן שואל למה היא לא אומרת את זה ליצחק, אז היא חשבה שהוא נביא אלוקים גדול, לא נעים לה לומר לו שהיא הלכה לנביא אחר לדרוש. עוד תשובה נותן הרמב"ן, ולמה בזמן הברכות היא לא אומרת, אז אומר הרמב"ן עכשיו לא נעים, היא לא אמרה לו אז. וגם יש לנו את התשובה של הנציב שאומר הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים כך. אם כן, היא לא אומרת ליצחק שום דבר עכשיו כדי שהוא יברך את יעקב מכל הלב בברכה הגשמית, והיא דואגת שהוא ייראה כמו עשיו, מסביר הרב קוק מדהים. הוא אומר, לכאורה יצחק איש יודע הצייד, איש שדה, ויעקב איש תם, יושב אוהלים, חיוור, בחור ישיבה כזה, כן. אלא, הוא אומר, זה שהם היו 9 חודשים יחד באותו רחם, ויעקב יוצא כשידו אוחזת בעקב עשיו, הוא אומר, השיקוניות הזו, השכנות הזו, 9 חודשים, אז הוא למד, הוא קיבל קצת מהכוחות של עשיו, אלא מה, שאצל עשיו, על חרבחת יחיה, זה הרגליים שלו, זה כוח העמידה שלו בעולם. ויעקב, ידו אוחזת בעקב עשיו, כשהוא רוצה הוא אוחז, כשהוא לא רוצה הוא לא אוחז. זה בחירי אצלנו לאחוז בחרב, בחירי אצלנו ללבוש את המדים. אנחנו לא רוצים להילחם תמיד, אנחנו לא קמים חלילה כדי להרוג. כשצריך אנחנו לובשים מדים ואנחנו הורגים. זה הכוח הבחירי של ידו אוחזת בעקב עשיו. טוב, אפשר עוד בכל כאן להרחיב, אני רוצה לאסוף את זה כדי שנגיע ברבע שעה שעוד נותרה לנו לסוגיה השנייה. אז אני אוספת את הדברים. רגע המפגש, לכאורה על פניו, באמת אמרתי, חלילה, אפשר היה לצייר אותו. התפרקה המתפרחת. אפשר היה לצייר אותו, כן, בשדה. יצחק ידיו פשוטות בתפילה, ורבקה על שיירת הגמלים. אבל אנחנו רואים שרגע המפגש הזה, על פי הנציב, קבע כאן איזו עמדה נפשית של יראה ופחד, ורבקה היא לא אומרת ליצחק, את המהלך שלה, היא עושה את המהלך שלה. אותו נציב אומר בעזר כנגדו, בפרשת בראשית, הוא אומר על הביטוי עזר כנגדו, יש לנו את פירוש של רש"י, זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם, על פי המדרש, אבל הנציב אומר, פעמים שאשתו של אדם נראית לו כעזר, ובסוף מתברר שהיא כנגדו, ופעמים שהיא נראית כנגדו, אבל בסופו של דבר זה עזר לו, כרבקה ליצחק. כלומר, רבקה פועלת לא כנגד יצחק, אלא במקביל לו. במקביל לו היא פועלת בהווה, שזה תפקידה של האישה, כדי יחד עם האיש להוביל את ההווה אל העתיד. אז היא דואגת שיעקב יקבל את שתי הברכות, ועשיו מקבל את הברכה הגשמית, ובסוף, באחרית הימים, באמת עשיו יופיע מכוח אותה ברכה. הוא באמת ייקח את התפקיד הזה לידיים, ואנחנו נוכל ללמד את העולם כולו את התורה. אנחנו מתחילים, זה מתחיל קצת, שיתוף הפעולה הזה. עד כאן, אלא אם כן יש שאלות, אני רוצה בכל אופן לא לוותר על המפגש על יד הבאר. כן. כי עד שבינתיים עשיו רק רב איתו. בינתיים עכשיו הוא בורח כי עשיו רוצה להרוג אותו. באלפי שנים עד שנגיע לאחרית הימים הם שונאים אותנו. אז אנחנו צריכים לוודאנו, אנחנו צריכים את הכוח, אם לא יהיה לנו את הכוח של להקים מדינה וחקלאות וצבא וכל מה שצריך עם הכוח הפיזי, אז לא היינו אומה בין האומות. אז אנחנו צריכים לדעת להסתדר. מה? כדי להתקיים, בטח. כן. כולם מבינות אותי, בסדר. עכשיו נעבור, ממש זה יהיה לנו ממש קצר, אבל אני לא רוצה לוותר, לסוגיה השנייה, לפגישה שבין יעקב ורחל. אז התיאור כאן, עכשיו אני לא אתן לכם לשאול שאלות וכו', יש לי 10 דקות, אני אנסה להגיד את זה בתמצית. חשבתי שזה אפשר. טוב, בואו נראה שזה אפשר. והיה, שימו לב, המילה באר חוזרת בקטע הזה 7 פעמים. וירא והנה באר בשדה, והנה שם 3 עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ואמר להם יעקב, אחי מאין אתם? ויאמרו מחרן אנחנו. ואמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. זה אותו יעקב שלנו שעזב את הבית, בסדר? ועכשיו הולך למצוא את האישה. ואמר להם, השלום לו? ואמרו שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצון. אז אפשר לומר על משקל הסיפור הקודם, מה יעקב רואה? את רחל עם הצון. ואמר, הן עוד היום גדול, לא הייתי אסף המקנה, השקו הצון ולכו ראו. ואמרו, לא נוכל עד אשר יאספו. נכון. ואמרו לא נוכל, המדרש אומר, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצון. עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצון אשר לאביה, הנה עכשיו, כי רואה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. קראתי עד הסוף? בסדר. כן, כן, דף שלי אחר. מה אפשר לומר לתיאור הזה? תיאור מאוד לכאורה פסטורלי, נכון? אנחנו לא רגילים לתיאורי טבע בתורה בכלל. תיאור יחיד, תיאור טבע כזה. יש באר, שוב, אם היינו מציירים, מציירים באר ושלושה עדרי צון רובצים על הבאר, ויש אבן גדולה על פי הבאר, ועדרים ורועים מתחילים לאסף, וכולם יושבים, ולמה הם מחכים? מסבירים ליעקב. יש אבן גדולה שקשה מאוד לגלול אותה, ולכן מחכים עד שכולם יאספו ו... נוכל יחד בכוחות משותפים להוריד את האבן. התורה לא מספרת סיפורים סתם עם כל כך הרבה פרטים. באר, במרכז, אבן גדולה עליה, שלושה עדרי צאן רובצים עליה, ויעקב ורחל מגיעה, וכשהוא רואה אותה באה עם הצאן, מה קורה? מקבל כוחות מיוחדים, ובעצמו גולל את האבן שצריך את כל הרועים כדי לגלול אותה. הבאר, בגלל קוצר הזמן, אני אומר את הדברים. תסתכלו בבקשה בדף שלכם. קודם כל, פגישה על הבאר זה לא מקרה יחיד. יש לנו גם את וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, זה נאמר על משה, קלט דרך אבות. שלושה הזדווגו להם זיווגיהם מן הבאר. יצחק, כי אליעזר בחן את רבקה על הבאר והשקיית הגמלים, יעקב, שפוגש את רחל על הבאר, ומשה, שמצא את ציפורה על הבאר. ויש כאן את הפסוקים, אני מדלגת. למה באר? באר היא סמל לאישה. איפה אנחנו מוצאים את הבאר כסמל לאישה? הבאר הייתה, המתנה של הבאר הייתה בזכותה של מרים במדבר, נכון? והבאר מקבלת את מאה גשמים, היא המקבלת, היא הנפעלת, כן? היא המקבלת את מאה הגשמים, אבל בסוף, הראשון זה הגשמים שנקבים בה, באר או מעיין, אבל אחר כך ממנה מושקים, ממנה ניזונים. הבאר משולה, האישה משולה לבאר, יש לנו במשלי, שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך, על הנאמנות של איש אחד לאישה אחת, אז האישה היא בורו של האיש, תשתה מים רק מהבור הזה, או בשיר השירים, גל נעול אחותי קלה, גל נעול מעיין חתום. האישה נמשלת לבאר כי האישה היא המקבלת, גם פיזיולוגית וגם רוחנית. האישה היא המקבלת מן האיש, את ה, אפשר לומר, את חומר הגלם, והיא מאבדת אותו, בתוכה נרקם העובר, והיא זו שמופיעה חיים, ממנה מופיעים חיים לעולם, בהקשר של לידת ילדים. האישה מקבלת את הרעיונות השכליים של האיש, היא שותפה לו ברעיונות השכליים, והיא מעבירה אותם את העיבוד הרגשי הנפשי, וכך הם יוצאים אל הפועל במציאות. אפשר לתת לזה הרבה דוגמאות, אבל אין לנו את הזמן. הנציב, אותו נציב שהזכרנו קודם, אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כל הנבראים הם בחינת שמיים וארץ, משפיע ומושפע, נותן ומקבל. אז האיש משול לשמיים והאישה משולה לארץ, האיש משול לגשם והאישה לבאר. האישה ממנה מפקים חיים, ממנה יוצאים חיים, ויש עוד הרבה, אפשר לדבר על בארה של מרים, אפשר לדבר להרחיב בזה, אבל האישה משולה לבאר. אם כן, שלושה מצאו זיווגם על המים, כאילו מקום, כשאנחנו מדברים על זיווג או רוצים ללמוד זוגיות מהתורה, אז אנחנו רואים זה לא מקרי. יש לנו שלושה שמצאו זיווגם על המים, כי בעצם אם רוצים לדבר על היחס שבין איש ואישה, על המשפיע ומושפע, על הנותן ומקבל, על ההדדיות הזו שבתפקידים של איש ואישה, שהיום מאוד מתבלבלים בעניין הזה, אז התורה מלמדת אותנו. מצאו זיווגם על המים, כלומר, כשאישה תבין שהיא באר והאיש הוא הגשם, וזה משפיע ומושפע, וזה לא שום, זה תפקידים שונים שרק בעזרתם אפשר להופיע חיים על כל גווני החיים בעולם, אז הזוגיות תהיה זוגיות כמו שהתורה רוצה שהיא תהיה. לכן התיאור הזה של המפגש בבאר הוא מהותי. אולי גם נרד רגע לעניין של האבן. התורה מדברת על האבן גדולה על פי הבאר, ויש שלושה עדרים ומשם ישקו. הכלי יקר מופיע אצלכם בדף. הכלי יקר שהוא פרשן חסידי, אומר הפרטים האלה הם לא סתם. ואב הנה באר בשדה, נזדמן לו שראה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, סימן הוא שג' הם שנזדמנה להם אישה לבאר, ואני מדלגת כי זה כבר היינו קודם, כן, אז שנאמר במשלי, שתי מים בבורך, ונוכל לומר עוד, שורה שנייה באמצע, שג' עדרי צאן רובצים עליה, רמז ששלושה שותפים באדם, על כן נזדמנה לו ששלושה עדרי צאן שתו מן הבאר, כך שלושה שותפים שבאדם, משם ישקו כל הנולדים. אנחנו מדברים על הקשר שבין איש ואישה, שלושה עדרי צאן, סמל קדוש ברוך הוא, אביו ואימו, מדברים על הופעת החיים בעולם. כי האישה הצנועה נקראת גן נעול מעיין חתום בשיר השירים, הוא כאילו נחתם באבן, ולא ייפתח כי אם בעת התולדה ואחר זה ישיבו אבן למקומו, שלא להשתמש מזה הבאר כי אם בעת הצורך לקיום המין, האישה משולה לבאר ולא סתם משולה לבאר, אלא לבאר שיש צריכה להיות אבן על פיה, היא לא פרוצה, היא לא פתוחה תמיד, וגם ביחסים בינה ובין בעלה, פעמים יש את האבן על פי הבאר, ופעמים אין את האבר על פי הבאר, אין אבן על פי הבאר. כלומר, הכלי יקר אומר, גם כן, התיאור הזה של המפגש על הבאר, רוצה לומר, יש כאן את היסודות של הקשר הזוגי, והוא לא הולך אפילו יותר מאשר רק הבאר היא סמל לאישה, ולקשר שבין איש ואישה, אלא גם לא סתם התורה מדברת על שלושה עדרי צאן ועל אבן על פי הבאר. זאת אומרת, יסוד הצניעות של האישה בא לידי ביטוי באבן שעל פי הבאר. ממש יש לנו עוד כמה דקות, אז אי אפשר בלי המבט הכללי. כי אם, אולי נאמר עוד לפני כן, גם אולי בזוגיות האישית שבין יעקב ורחל, אולי הבאר הזו עם האבן הזו שקשה כל כך לגלול אותה, וזה אולי סמל לזה שכל כך היה קשה ליעקב להשיג את רחל, עובד בשביל השבע שנים, ואז הוא מקבל את לאה, ואחר כך צריך לעבוד עוד, ומרמים אותו, ולא רוצה, וכו'. זה, הבאר, היא הבאר שלו, אשתו של אדם היא הבאר שלו, כל כך קשה להשגה, ויש עליה אבן שכל כך קשה, אבל יש לו כוחות, הוא הולך על זה, יש לו כוחות מיוחדים להסיר את האבן, ובסוף זה טרגי, בסוף היא נפטרת צעירה, ואולי האבן הזו זה גם אבן הגולל הזאת, כן. זה הפרטי של יעקב ורחל, אבל יש לנו כאן את יעקב ורחל, אבי ואם האומה הישראלית, משם יוצא עם ישראל, מיעקב, מרחל, יעקב, רחל ולאה. אם כן, חז"ל, במדרש שמופיע לנו כאן, נקרא ממנו ככה בקצרה, בדילוג אולי, המדרש לוקח את התיאור הזה של הבאר בשדה ואבן גדולה על פי השדה ושלושה עדרים למקום של עם ישראל. והמקור האחרון בראשית רבה פרשה עין. והנה באר בשדה וגומר, רבי חמא ברבי חנינא פתר בשתי שיטים, שתי דעות, והנה באר בשדה זו הבאר, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, משה, אהרון ומרים. כי מן הבאר ישקו כל העדרים, משם היה כל אחד ואחד מושך לדגלו ולשבטו ולמשפחתו. ונאספו שם כל העדרים בשעת המחנות, זה החיים במדבר. וגללו את האבן מפי הבאר וישקו את הצאן, משם היה כל אחד מושך לדגלו ולשבטו, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה בשעת המסעות. בדיוק אנחנו עכשיו בסיום ספר במדבר, אז הוא אומר, יש שלושה מנהיגים לעם ישראל ביציאה ממצרים, בהליכה במדבר, שלושת העדרי הצאן, סמל למשה, אהרון ומדבר, משה, אהרון ומרים, והבאר ממנה מושקים, ממנה מושכים לכל שבט, והאבן זה, הבאר הזו הולכת איתם במדבר. זה תקופת המדבר. השני, והר בינה באר בשדה זו ציון, הנה שם שלושה עדרי צאן, אלו שלושה רגלים. שלוש רגלים, כי מן הבאר ההיא ישקו, משם היו שואבים רוח הקודש. כלומר, לאן מביא אותנו כאן המדרש? לאיזה תקופה? מקדש. והאבן גדולה הזו שמחת בית השואבה. למה קוראים אותה שמחת בית השואבה? משם שואבים רוח הקודש. ונאספו שם כל העדרים, באים מלבוא חמת על נחל מצרים. כל עם ישראל מגיע ברגלים. וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן, משם שואבים רוח הקודש, וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה, מונח לרגל הבא. אז המדרש אומר, פעם אחת זה סמל לעם ישראל במדבר, פעם שנייה זה סמל לחיים ומקדש ועלייה לרגל. השלישי, והר הנה באר בשדה זה ציון, שלושה עדרי צאן, שלושה בתי דין שיש בבית המקדש. זה כבר המשפט, כן. אחד בפתח הבית, אחד בפתח העזרה, אחד בלשכת הגזית. מן הבאר ההיא, משם היו שומעים את הדין. והאבן גדולה זה בית הדין הגדול שבלשכת הגזית. וכולי, זאת אומרת, שוב, תקופת המקדש, המשפט, בתי המשפט. הלאה, ציון, באר בשדה ציון, שלושה עדרי צאן, שלוש מלכויות ראשונות. נדלג, והר והנה באר זו סנהדרין, שלושה עדרי צאן, שלוש שורות של תלמידי חכמים שיושבים לפניהם. אני מדלגת עוד, בסדר, תקראו את הכל, קחו לכם את הדף, זה פשוט בגלל שהזמן בעצם תם. והר והנה באר, זו בית כנסת, והנה שם שלושה עד רצון, אלו שלושה קרויים, אני אחד לפני האחרון, בסדר? במדרש. מן הבאר ההיא, כן, כהן לוי ישראל, מן הבאר ההיא שמשם שומעים את התורה, והאבן גדולה זה יצר הרע, ונאספו שם כל העדרים, זה הציבור, וגלו את האבן, משם היו שומעים תורה, זה כהן לוי ישראל שעולים לתורה בבית כנסת, והשיבו את האבן, כיוון שיוצאים מבית המדרש, מבית הכנסת חוזר יצר הרע למקומו. כאן כבר המדרש לוקח אותנו לתקופה שאין לנו בית מקדש. המדרש לוקח לתקופה שאין מקדש, ויש לנו את הבאר שמשקה אותנו, המים זה מבית כנסת. האחרון, בסיני, שלושה עד רצון, כהנים, לוויים ישראל וכו'. מה אומר לנו המדרש הזה על כל ההגדים שלו? שבעצם ברגע המפגש בין יעקב ורחל, זה הנחת אבן הפינה לבניין עם ישראל. אז התורה אומרת לנו שכשיעקב ורחל נפגשים, יש את האהבה ואת הכוח הזה שהוא מקבל מזה שהוא רואה את רחל, לגלול את האבן הזו בעצמו, כי באמת יעקב מרגיש שזה מפגש עם השורש הנשמה שלו. אבל הם לא הולכים לבנות, והמפגש על הבאר מלמד אותנו את היחסים בין איש ואשתו בכלל, הבאר כסמל האישה ומערכת היחסים ביניהם. אבל לא מדובר כאן על בית פרטי בלבד, זה גם בית, זו אהבה ביניהם, אבל מדובר כאן על בניין בית ישראל, ולכן המדרש אומר, הסיפור הזה, התיאור הזה של התורה, מתאר לנו בעצם את מה שמחיה את הייתי אומרת, הזוגיות הזו שבין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל לכל אורך הדורות, מהמדבר, דרך הכניסה לארץ והמקדש, דרך היציאה לגלות ובית הכנסת, ואנחנו עכשיו בציפייה לבניין הבית, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. בבקשה.